קוף י' ג' עמוד ב', חמש שורות האחרונות. כתוב כאשר סנחריב בא בעצם לכבוש את ארץ ישראל, את ירושלים, והיה שם הצלה ניסית. אז הפסוק אומר בישעיה, ותחת כבודו יקד יקוד כי יקוד אש. אמר רבי יוחנן, מה זה הפסוק? ותחת כבודו ולא כבודו ממש. רבי יוחנן לטעמי דה רבי יוחנן קרי למני מכבדותי. הגמרא באה לספר איך היה נס ההצלה. אומרת הגמרא, תראה איך זה היה נראה, ותחת כבודו ייקוד אש. מה זה ייקוד אש? אומר רבי יוחנן, אני סובר שכבודו זה הבגדים, שהרי רבי יוחנן קורא לבגדים מכובדתי. אז מכיוון שהכבוד זה הבגדים, ממילא בא הפסוק ואומר, ותחת כבודו, מתחת לכבוד ייקוד אש. הווה אומר שנשרפו הגופים, לא הבגדים, אלא מה שנמצא מתחת לבגדים זה נשרף. לעומת זה רב לזר אומר, ותחת כבודו, תחת כבודו ממש. כשבאים ואומרים תחת כבודו, אז הכוונה היא לפי דעת רבי אליעזר, כבודו זה גוף האדם, תחת זה במקום. אז במקום כבודו ייקוד אש. הווה אומר שנשרפו הגופים. תסביר את הדברים. אין לנו פה מחלוקת בין רבי יוחנן לרבי אליעזר. שניהם מסכימים לדבר אחד, איך היה נס ההצלה שהחיילים של סנחריב מלך אשור, קוף י"ג עמוד ב' חמש שורות מלמטה, החיילים של סנחריב נשרפו באש, גופם נשרף. השאלה זה רק מחלוקת במשמעות דורשים, איך לומדים את זה מהפסוק. רבי יוחנן אומר, אני לומד שכבודו זה הבגדים, תחת זה מתחת לבגדים, נשרף הגוף. בא רב לזר ואומר, אני חולק עליו בשני דברים. א', כבודו זה לא בגדים, כבודו זה האדם. ב', תחת זה לא מתחת, אלא תחת זה במקום. אז מה נשרף? במקום הגוף ייקוד אש, אז נשרף הגוף. מי כן חולק? רב שמואל בר נחמני אמר, תחת כבודו כשריפת בני אהרון. מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים? אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים. אומר רב שמואל, אני, רב שמואל בר נחמני, אומר, אני מסכים גם עם רב יוחנן וגם עם רב לזר, ולכן אני חולק על שניהם. אני מסכים לעיקרון שתחת ומתחת, זה לא במקום. אז יש לי שפה משותפת עם רב יוחנן. אני גם מסכים עם רבי אליעזר שכבודו זה לא בגדים, אלא כבודו זה הבן אדם. אז מתחת לכבודו, מתחת לגוף נשרף. מה זה מתחת לגוף? מתחת לגוף זה הנשמה. אז ממילא אנחנו מדברים על הנשמה, שהנשמה נשרפה. כך רש"י לומד לפנינו את הדברים. במערשה יש בירור אחד שהמערשה רוצה להגיד שהיה פה שלוש דרגות, דהיינו בגדים, גוף ונשמה. אבל זה הפשט שכתוב ברש"י. אומרת הגמרא, אמר רבא חבר אבא, אמר רבי יוחנן, מניין לשינוי בגדים מן התורה? מאיפה אנחנו יודעים שיש לנו מושג קוף י' ד' עמוד א' למעלה? מאיפה אנחנו יודעים שיש לנו כזה מושג שאדם צריך להתאים את הבגדים לפי המאורע? לכל מאורע יש את הבגד שלו, שנאמר, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. כתוב אצל אותו כהן שמרים את הדשן, היה פייס, היה הגרלה, מי זוכה לנקות את המזבח? זה שמדשן את הדשן, שהיה אוסף את הדשן בתוך המזבח, היה לוקח מחטה, יורד עם זה לצד המזבח, שופך את זה על הרצפה, זה תרומת הדשן. אחד מהניסים שהיו במקדש, זה היה נבלע באדמה. אם היה עודף של דשן, היו מוציאים את זה חוץ לשלוש מחנות. אותו המדשן לבש בגדים מיוחדים בשעת העבודה. אז הנה אתה רואה שיש בגדים לעבודה כשעושים ניקיון, שמכינים את התפשיל, ויש בגדים מיוחדים לשעת ההקרבה, לשעת העבודה. אומרת הגמרא, ותנא דבר רבי ישמעאל עם דרך תורה דרך ארץ, בגדים שבישל בהם גדרה לרבו, אל ימזוג בהם כוס לרבו, לא מתאים. בגדים שמבשלים, איתם לא מוזגים, אומר המהרש"א, נפלא, זה הקשר לגמרא. הרי קודם דיברנו על זה שצריך להחליף בגדים לכבוד השבת. כבוד השבת, אתה תורח בערב שבת, בבגדים שבישלת בערב שבת, לא מתאים שתבוא ותשתמש איתם בתוך השבת. עוד אומרת הגמרא, אמר רבי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, גנאי הוא לתלמיד חכם שיצא במנהלים המתולאים לשוק. גנאי לתלמיד חכם שיוצא עם נעליים שיש עליהם טלאי. אמנם הגמרא במסכת ברכות בדף מ"ג עמוד ב' כבר הגמרא אומרת שזה לא כל בגד, אלא רק דווקא אם זה ניכר כלפי חוץ. למשל, אם בסוליה יש לו טלאי, זה לא מפריע לי. דבר הגלוי אינו ראוי לתלמיד חכם שיצא ככה. שואלת הגמרא, והרב אחא בר חנינא, תלמיד חכם כזה גדול, נפיק יצא עם נעליים המתולעים? אומרת הגמרא, אמר רב אחא ברי דרב נחמן, בטלאי על גבי טלאי. אם יש תיקון אחד מותר, אבל טלאי על גבי טלאי, זה לא מתאים לתלמיד חכם. שוב, אנחנו מדברים כמו כל הזמן, צריך לזכור את התקופה. לא היה כסף לנעליים, אז עושים טלאי. זה מה שדיברנו, אז ודאי שכזה דבר, טלאי על גבי טלאי אנחנו לא רוצים, זה כבר מוגזם. תלמיד חכם לא... מה? כל שקל שלו. לא מתאים. בדרך כלל הקרע זה כבר גמר את הנעליים. אומרת הגמרא, ואמר רבי אבא רבא אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיטה. כל תלמיד חכם שיש לו רבב, רבב זה כתם שומני. רש"י אומר שומן או חלב. למה? שנאמר כל מסנאי אהבו מוות. אל תקריא מסנאי אלא מסניאי. לומד רש"י, שממיסים עצמם בעיני הבריאות. והבריאות אומרים, אוי להם ללומדי תורה שהם מאוסים ומגונים. זאת אומרת, בן אדם אומר לעשות רק לא ללמוד תורה, תראה איך נראה מי שלומד תורה. ממילא זה מביא מוות, הוא מפני. הרבינו חננאל פה לומד דברים כפשוטם. כשבן אדם נראה רע, אז לא באים ללמוד אצלו תורה. אז הוא מפני את התורה, זה הרבה יותר חייב מיטה. עוד אומרת הגמרא, רבינה אמר, מה, שומן על בגדו? טוב, זה לא נקרא, זה השאלה הישנה בחילול השם. אדם הולך עם כיפה, זה מפריע לשכן שלו החילוני, הוא אומר לו, תשמע, זה חילול השם, תלך בלי כיפה. לא יש בעיה, לך אין בעיה. כי מה שהדת מחייבת, הדת מחייבת, בזה אין לנו בעיה של מסניעי. אז הוא המסכן, לא אתה המסכן. אנחנו מדברים פה בן אדם שעושה דבר שאינו כהוגן. כי תרבות אנשים מאורגנים זה שלא הולכים עם כתמים על הבגד. אומרת הגמרא, נפתור מכם שבתשעת הימים, אני לא רוצה להגיד, אבל במדינתנו זה יותר קשה, ומי שמסוגל תבוא עליו ברכה, אבל שיש מנהג אבלות, אדם לא עלינו אבל, תבוא מישהו יגיד לך תחליף בגדים, זה מסריח. זה האבלות, זה הדין. כן, אדם לא, זה יוצא מהבית, באים אליו, תשעה באב. זה הדין, מה אפשר לעשות? זה החורבן, אז בחורבן מתנהגים כמו חורבן. מה שהדת מחייבת לא שייך בזה מסניעי. אומרת הגמרא, רבינה אמר, רבד יתמר. לא רבב, אלא רבד. רבד זה שכבת זרע. אומרת הגמרא, ולא פליגי. הבגלימה, הבלבושה. אם זה בבגד החיצון, בגלימה, שם גם רבב וגם רבד, זה דבר של מסניעי. אבל אם זה בבגד הפנימי, בלבוש, שם הקטם של שמן, מה זה מעניין אותי? רבב לא מעניין אותי, רבד מעניין אותי. על רבד הזה נאמר מסניעי. למה? כי זה לא ראוי שיהיה לו כזה קטם על בגדו. מעניין מאוד עריף פה, עריף אומר שמדובר על קטם של דם. לפי עריף זה בדיוק הפוך. אם יש לו קטם על הלבוש החיצון, אז זה באמת אותו רבד, אותו דם, אז יחשדו אותו מנידה, מה יש לך קטם על הבגד? אבל אם יש לו בחלק הפנימי, אז אנחנו באים ואומרים, אולי היה לו קינה, אולי היה לו מאכולת, אז הוא הרג אותה ונהיה לו דם. אז בזה אנחנו לא מקפידים. אומרת הגמרא, ואמר רבי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב? כאשר הלך עבדי ישעיהו ארום ויחף שלוש שנים, אומר הפסוק. ארום בבגדים בלויים ויחף במנהלים המתולעים, אומר המהרש"א, זה נקרא ציווי השם, זה על פי הוראה. כשיש הוראה של גבוה שבורא עולם אומר לך ככה ללכת, ככה הולכים. אבל זה בא ללמד אותנו, מה זה בא ללמד אותנו? מה ההגדרה של אדם שהולך עם בגד מתונף? אז כתוב, ארום. מה הגדר של בגדים נעליים מתולעים? יחף. זאת אומרת שהגדר שאדם לא יכול ללכת ככה כי הוא נחשב ארום ויחף. אומרת הגמרא, ננתם. אנחנו עכשיו לא באים להתעסק עם זה, אבל אנחנו נזכיר את העיקרון. ברמה העקרונית אנחנו יודעים שאדם שבא לעשות מעשה טבילה, לא משנה אם הוא בא לטבול את גופו, או בא לטבול כלים, הוא בוודאי אדם שבא לטבול בגדים. רק אנחנו לא מכירים טבילת בגדים, כי אנחנו לא שומרים על טומאה וטהרה בעיקרון הזה. אבל מהרה יבנה בית המקדש, אז בן אדם יהיה לו דברי טהרה בביתו. אם אדם היה תמה באב הטומאה, כמו שחזרה, שהיא מתמה באב הטומאה, כמו תמה למת, נידה, זב, זבה, כל הדברים האלה, הבגדים שנמצאים על בגידו, עליו, הם גם טעונים כיבוס. ואם בגד נגע באמת, אז הוא צריך הזעה שלישי ושביעי. ואם כלי נגע באמת, אז הוא צריך הזעה שלישי ושביעי. כל דיני טומאה קיימים עליהם. עכשיו יש לנו בעיה של חציצה. מדאורייתא, רק אם רוב הכלי ומקפיד עליו זה נקרא חציצה. זאת אומרת, אם יש לי מדבקה, כמו היום, אתה בא לטבול כלים, יש מדבקה, צריך לקלף אותה. נו, אתה מקלף את המדבקה, אבל זה שום דבר. כי מדאורייתא, אם רוב הכלי היה עם מדבקה, ומדבקה כזאת היא שזה מפריע לי, שאני אקלף אותה, אז אם זה רוב ומקפיד עליו חיה. מדרבנן, משום גזרה, אנחנו לא נכנסים עכשיו, אבל רבנן באו ואמרו, אם יש מיעוט ואינו מקפיד, או זאת אומרת מיעוט המקפיד, או רוב ואינו מקפיד, גם כן הדין שזה מעכב בחציצה. זה נפקמין הגדולה, כי למשל אדם שבא לטבול כלים. עכשיו יש כלים שכל הכלי זה המדבקה. הורדת את המדבקה, לא שווה כל הכלי. זאת אומרת, פירמה גדולה, פירמה טובה. אז מאוד חשוב לו שישאר המדבקה. יש סירים מסוימים שלא מפריע לו המדבקה, הפוך, זה שווח הכלי. שם באמת זה לא יעכב, זה לא חציצה, זה חלק מהכלי. אנחנו מדברים תמיד על הדברים שהוא צריך להסיר אותם. בכל אופן, מדרבנן אנחנו באנו וצמצמנו את השיעור של חציצה. בא זה עכשיו המשנה ואומרת, רבב על המרדע חוצץ. אם יש קטם של שומן על המרדע, המרדע והמושב שעליו יושבים על הבהמה. אמנם שם מבואר במפרשים שישנם שני סוגי מושבות. זה כמו העוקף שלנו. המרדע בעיקרון זה השטיח שפורסים מתחת לעוקף כדי שלא יכאב לבהמה. והמרדע הזה, יש מרדע לצורך מסעות ויש מרדע לצורך רכיבה. מרדע שנמצא לצורך מסעות זה כמו כל חומר עבודה. את אף אחד לא מעניין הקטמים שיש לו על זה. זה עומד לתשמי של עבודה. שם זה בכלל לא מהווה חציצה. אנחנו מדברים על אותו מרבד שעליו הוא יושב. ובן אדם מקפיד שהמושב שלו יהיה נקי. אז אם יש על זה קטם שומני רבב, זה חוצץ. כל זמן שהוא לא ניקה את השומן, הוא לא יכול להדביל אותו. אם זה נטמע, הוא לא יכול לתאר אותו. על זה חולט. רב שמעון בן גמליאל אומר, עד כי איסר האיטלקי, זה לא לגמרי כל קטם. אם זה יותר מגודל של איסר מטבע, שהיה ידוע בזמנם, זהו הגודל שעד אליו זה מהווה חציצה. פחות מזה, זה לא חציצה. ועל הבגדים, מה קורה אם יש לו קטם על הבגד, מה מהווה חציצה? איסר זה מטבע, נגיד כמו חצי שקל. גודל שהיה ידוע בזמנם. ועל הבגדים, מצד אחד אינו חוצץ, משני צדדים חוצץ. אם יש לו קטם על הבגד, אז תלוי. אם זה מצד אחד של הבגד שהקטם השומני הזה לא עבר לצד השני, זה לא מהווה חציצה לפי תנא קמא. אם אבל זה קטם כזה שעובר מצד לצד, אדם מקפיד עליו, הוא מהווה חציצה, לא יכול לבוא ולטבול. רבי יהודה אומר משום רבי ישמעאל, אף מצד אחד חוצץ. כשמדברים על בגד, גם אם הקטם הזה נמצא רק מצד אחד, זה מפריע לבן אדם. ובן אדם לא הולך עם כזה בגד. ממילא זה מהווה חציצה. אומרת על זה הגמרא, והקשר אלינו בא מינה רבי שמעון בן לקיש מרבי חנינה. מרדעת מצד אחד או משני צדדים? כמובן שכל השאלה רק לרבי יהודה משום רבי ישמעאל. שרבי יהודה משום רבי ישמעאל אומר שאפילו מצד אחד זה מהווה חציצה. האם זה דין שנאמר בבגד או זה דין שנאמר גם במרדע? האם מרדע זה רק עומד באחרי הכל לרכיבה? אז ממילא בן אדם לא כל כך מקפיד, וקטם מצד אחד זה לא מהווה חציצה, או שמה כמו שהוא מקפיד על הבגד, הוא מקפיד גם על המרדעת שלו. תשובה, אמר לי זו לא שמעתי. מה הדין עקרונית על מרדע איני יודע, אבל אומר לך דין אחר שיעזור לך לדין שלך. כיוצא בשמעתי, בתנן. רבי יוסי אומר, של בנאים מצד אחד, ושל בור, עם הארץ משני צדדים. ולא תהיה מרדעת חשובה מבקדו של עם הארץ. אני לא יודע מה זה בנאים. אבל בנאים מקפידים שלא יהיה להם קטם אפילו מצד אחד. עם הארץ, לא אכפת לו איך הוא נראה. עם הארץ הזה, אנחנו פעם דיברנו על זה בשבועס, צריך להרחיב את זה. אבל מה זה היה הגדרה של עם הארץ בזמן הגמרא? עם הארץ, בור ועם הארץ, כל דבר רע שאפשר להלביש, ילבישו על הבור ועם הארץ הזה. צריך לדעת למה זה היה. אבל זה היה, ככה היה. הגמרא יש לה ביטויים הרבה יותר חריפים. אסור ללך איתו בשוק, יש עוד הרבה דברים, חוששים עליו על נפשות, לא סומכים עליו. מה? לא, אמרת, הוא לא עושה עבירות, הוא לא יודע. הוא לא יודע כלום, אבל לא יודע כלום ברמה. זה היה המצב, צריך לדעת למה, זה לא עכשיו. עם הארץ הזה לא מקפיד על הבגד שלו. בגלל שהוא לא מקפיד, אז היא אפילו משני צדדים, זאת אומרת, קטם מצד אחד זה לא חציצה, משני צדדים זה חציצה. שואלת, אומר על זה התשובה, תראה. סביר מאוד להניח שהמרדת, שזה רק מושב האדם, לא יהיה יותר חמור מבגד עם הארץ. אז אם בגד עם הארץ מצד אחד אינו חציצה, אז גם מרדת אינה חציצה. אנחנו אבל נשארנו בעלי חוב, מה זה הבנאים האלה? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מה יהיה בנאים? אמר רבי יוחנן, אלו תלמידי חכמים שעוסקים בבניינו של עולם כל ימיהן. אל תקרי בנייך, אלא בונייך. אדם שיושב ולומד, באשר הוא שם, ולא משנה כמה הוא לומד, כל מילה שלו, הוא מקיים את העולם. אלמלא בריתי יומם ולילה, והם בונים את העולם. אז אדם שלומד תורה נקרא בנאי, כי הוא בונה את העולם. ואמר רבי יוחנן, איזה הוא תלמיד חכם שמחזירים לו עבדה בתביעות העין? יש גמרא בבבא מציעא, גמרא לומדת מפסוקים. אדם שבא, נאבד לו עבדה. אתה בא לפלוני, אלמוני, דופק בדלת, רואה, היה פתק השבת עבדה, נכנס, אומר, זה שלי. אומר לך, מה זה זה שלי? תביא סימנים. מה פתאום שאני אתן לך? יש רמאים. כל אדם יבוא ויצפוק, יגיד, זה עבדה שלי. הגמרא דנה, אבל זה לא עכשיו הזמן. איך בכלל מכריזים על עבדה? מה תגיד, מצאתי שעון? אולי יבוא מישהו קצת מתוחכם, ידע גם להגיד לך מה, איך נראה שעון? צריך לדעת, איך אומרים? בכל אופן, אותו בן אדם בא אליך, אתה מראה לו דבר שחולצה. חולצה כזאת יש עוד הרבה. מה פתאום שתחזיר לו? אין לו סימנים. אבל יש לו תביעותיים. ותלמיד חכם מחזירים לו עבודה בתביעותיים. מי זה התלמיד חכם הזה? אומר את הגמרא, מאוד מעניין. זה המקפיד על חלוקו להופכו. אדם כזה שהולך ומתברר לו שהוא הולך עם התפרים בחוץ. לא יודע אם היום זה תקף, היום עם התפרים בחוץ זה יותר יפה. אבל בזמנים מתוקנים אצל אנשים מתורבתים, אז בדרך כלל התפרים צריכים להיות בפנים. אם הוא הולך והופך את חלוקו, קרה, הוא התבלבל, אבל אמרו לו, הוא הופך את חלוקו, זה נקרא אותו בן אדם שמוגדר כתלמיד חכם כדי להחזיר לו בתביעות העין. זה הגדרה מאוד מעניינת. זה לא הזמן, צריך לדעת מה ההגדרה של הזמן. האמת היא, שגם בהלכה זה לא מופיע בדיוק ככה, לכן אני אומר, מאוד צריך להיזהר פה, זה צריך להיות בעל מוסר, קצת לדבר על נפחי הנפש. הגמרא בבבא מציעא גם מדברת על אותו משקל. ושם הגמרא אומרת, אדם כזה, שנאמן בדיבורו, הוא לא מוציא מפיו דבר שאינו אמת. חוץ משלושה דברים שבהם כתוב שמותר לשנות. יש לנו שלושה דברים שבאים לשאול אותך מותר לשנות. א', שואלים אותו במסכתנו, אתה גמרת את המסכת? הלוואי. לא צריך לשקר, להגיד כן או לא, הלוואי. שואלים אותו על אכסניה, פוריה, באים ושואלים אותו, נו, התארחת בשבת אצל ינקל, איך היה? הוא אומר, מה אני אגיד לך, טוב שעבר. למה? כי אם הוא יגיד, היה פנטסטי, שבוע הבא כולם יהיו אצלו בבית, יעשו אותו אני. אז מותר לשנות, ועל פוריה, על מיטתו. לא צריך להגיד שאם נמצא שכבתר, לא צריך להעיד על מיטתו. בכל אופן, חוץ משלושה, ובהלכה ככה זה מופיע. איזו תלמיד חכם שמחזיר לו עבדה בתביעת עינה, זה אדם זה שיש לו גם את התכונה שלנו הופך חלוקו, פלוס השלושה האלה שרק בהם הוא משנה. עוד אומרת הגמרא, פוריה, פוריה, שואלים אותו איפה הוא ישן, הוא לא צריך להגיד. לא צריך לגלות איפה הוא ישן, זה לא עניין של אף אחד, זה עניין שלו. אומרת הגמרא, כן, למה לא? למה דווקא זה? מה נתפסנו לזה? אנחנו רואים אבל שהגמרא כל הזמן מדברת על הבגד. רבי יוחנן קורא לבגדיו מכבדותי. הפשט הוא יכול להיות שאדם שיודע לכבד את עצמו, אז הוא גם אדם נאמן. אדם שלא יודע לכבד את עצמו, אז הוא לא אדם נאמן, אני לא יכול לסמוך על הדיבור שלו. אז הוא אומר, אז מה, אמרתי כך, עכשיו אני אומר אחרת, מה קרה? היה ראש ממשלה, אמר, הצלחתי, לא הצלחתי לקיים. זה מכבדותי, אדם צריך לדעת, מה זה מילה? אומרים, לא, היה יותר מוכר, היה מנהיג, היה מנהיג. כן, כן. לא, אבל בכל אופן, יש מושג בבורסה, איך עושים עסק, מזל וברכה, מה עושים, חותמו על משהו, תקיעת כף. מה יקרה אם מישהו לא יכבד את זה? זורקים אותו, למה? מכבדותי, אתה אמרת מילה. אם אדם יודע לכבד את עצמו, תראה איך הוא הולך בבוסר, באמת ככה הולך, הוא הולך בתור אדם מכובד, אם הוא לא מכובד, אז לא מכבדים אותו. יכול להיות שזה השורש של הדברים. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, איזה תלמיד חכם שממנים אותו פרנס על הציבור, מי זה מתאים להיות מנהיג? זה ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר, ואפילו במסכת קלה, קלה עם כף, לא עם קוף. אז רש"י אומר, ואפילו במסכת קלה, ישנה מסכת מאוד נדירה, לא מתעסקים איתה, היא גם מסכת מאוד קצרה. מביא רש"י את כל המסכת על שורה אחת. קלה בלא ברכה, אסורה לבעלה כנידה. זה המסכת, אבל אנשים לא בקיאים בה. אדם ששולט כל כך בכל ענייני המסכתות, אפילו במסכת קלה, הוא ראוי להיות מנהיג. סוף סוף לא מקבל את הדברים. סוף סוף מביא גמרא בקידושין, הגמרא בקידושין אומרת, אדם בא לאישה, אומר לה, אני מקדש אותך על מנת שאני תלמיד. רוצה להרשים אותה. אני תלמיד חכם, על מנת שאני תלמיד. מה הגדר? קידושין תופסים או לא תופסים? שאלה, מה זה נקרא תלמיד? אומרת הגמרא, לא צריך להיות כמו שמעון בן עזאי, שמעון בן זומא, אדם שיודע את כל התורה כולה. אלא הכוונה היא תלמיד שיודע אפילו מסכת אחת. איזה? אפילו מסכת קלה. זה כבר תלמיד, הוא כבר בעניינים, יודע שורה. שורה, דבר הרבה. ממילא, בא תוספות ואומר, אז מה, פה הכוונה ואפילו קלה, זה כולל את הקלה, אנחנו לא משתמשים ככה. לכן תוספות אומר, מה זה אחד שראוי להשים אותו מנהיג על הציבור? ואחד כזה ששולט, כמו שאנחנו רואים את הביטוי ירחי קלה. מה היו עושים? היו לפני החגים, מכנסים את כל הציבור, והרב של השכונה, הרב של הבית כנסת, היה אומר דרשה בהלכות החג. אחד כזה ששולט בכל ענייני החג, שיכול לעמוד לפני הציבור ולמצוא להם את ענייני החג, הוא ראוי להיות פרנס על הציבור. למה צריך אותו? הוא לא צריך להיות למדן גדול, הוא צריך להיות אחד כזה, שכששואלים אותו בענייני החג, יודע להשיב, שואלים אותו בענייני היום-יום, הוא יודע מה צריך לומר. אומרת על זה הגמרא, ואמר רבי יוחנן, איזה תלמיד חכם שבני עירו מצווים לעשות לו מלאכתו, דהיינו צריכים לדאוג לו לפרנסתו ולעשות מלאכתו. ורש"י מסביר את הדברים. הגמרא ביומא אומרת, כתוב אצל משה רבינו, ועשית לך ארון עץ. אחרי זה הפסוק אומר, ועשו. אז עשית ועשו, מה קורה פה? הוא היה צריך, אבל הציבור מוטל לעשות בשבילו. למה? אומרת הגמרא, זה שמניח חפציו ועוסק בחסדי שמיים. ואני מילה למיטרח בריסטי, זאת אומרת, מה שמוטל על הציבור זה לדאוג לו למזונות שלו. מה ההגדרה שלו? אומר המהרש"א, זה לא רק שאלה כמה שעות הוא לומד. אדם שמטיל את עצמו לטובת הציבור, גבאי. גבאי שעוסק בענייני ציבור, אז אם הציבור זקוק לו, סתם, ערב יום הדין, כתוב ככה, שאדם מה הוא יעשה? יעשה השתדלת, שיצליח בדין. מה הוא יעשה? שיהיה לו קשר עם הציבור. שאחרי זה באים לדין, אז באים בשביל מה להשאיר אותו עוד שנה, מה, בשביל מה צריך אותו פה? שאולי עם הפוש, בלעדיו אפשר להסתדר. מי יעשה תורכי הציבור? אדם שהוא עסוק בצורכי ציבור, אז צריך לדאוג להוריד ממנו את העול. ואמר רבי יוחנן, איזה תלמיד חכם. כל ששואלים אותו הלכה בכל מקום ואומרה, שואלת אגמר, למה נפקא מן המחפת לי? עונה הגמרא, למינוי פרנס על הציבור. אני רוצה למנות אותו פרנס. מנהיג. היא באחד המסכת בארתי, היא בכולי תנויה ברש מקיף. אתה אומר את הגמרא, תראה. אם זה אחד כזה ששואלים אותו, אומר שהוא דף הימי, נו נחמד. שואלים אותו, נו, דף לפני, דף אחרי, בעניינים, הוא בסדר. זה אדם שראוי להיות רב מקומי. אבל אם זה אחד כזה ששואלים אותו, הוא לומד לך מסכת שבת? שואלים אותו קידושין, הוא שולט, גיטין, הוא שולט, חולין, הוא שוחט, הוא שולט. אדם כזה מתאים להיות ראש הישיבה. אומרת הגמרא. חבל שאין כאלה כל כך הרבה ראשי ישיבות. אומרת הגמרא, יכול להגיד לך, הייתי פעם צעיר, הייתי ילד, ממש ילד, ניגשתי לאיזה, חיפשתי איזה גמרא, ניגשתי לאיזה ראשי וחשוב. קיצר, אמרתי לו, הרב, איפה נמצא הגמרא הזאת והזאת? אבוידזור לדפנון. עזבתי אותו, הלכתי הביתה. פותח את הגמרא, איזה גמרא ואיזה... טוב, זה היה בעבודה זרה, זה היה נכון, רק דף ג', אבל זה היה בעבודה זרה. אולי לא שמעתי אותו טוב. אומרת הגמרא, לשלוט בכל השעת, אז זה עוד דברים של מה בכך, לדעת לענות. אומרת הגמרא, רבי שמעון בן לקיש אמר, שאלנו קודם מה זה נקרא תלמיד חכם, שלא יהיה לו רבב, אלו הבנאים, שאין לו רבב על בגדו. מי זה הבנאים האלה? רבי שמעון בן לקיש אמר, אלו כלים האורלין הבאים ממדינת הים. זה כלים של אנשים שהם בלנים. היה לבלנים האלה, כשהיה מגיע לבית המרחץ איש חשוב, לא נתנו לו לצאת סתם עם איזה חלוק של כולם. היה חלוק מיוחד מחול, שהחלוק הזה מלבישים לאדם חשוב. אומרת להם מלא מאמרה, דחיברנין, ומסקנה, שהכלים האלה לבנים. למה? אתה אומר שלא יהיה לו רבב. כשאתה מדבר על קטם שומני, בדבר צבעוני, אתה לא רואה את השומן. דבר לבן, זה בולט. ואמר לו רב ינא לבנה, בנה, אל תקברו לי לא בכלים לבנים ולא בכלים שחורים. אנחנו לא מבינים את הגמרא ואנחנו קוראים אותה. זה מושגים שמימיים. לבנים, אל תשימו אותי בתכריכים לבנים שמה לא עסקה ויהיה כחתן בין האבלים. אם אני לא עסקה לחיי עולם הבא, אז איך נשלחו אותי לגיהנום? נו, שמה מסתובבים בגדים שחורים, לא לבנים, זה לא מתאים. שחורים שמה עסקה ויהיה כאבל בין חתנים. אני שב בגן עדן, כולם עם לבן, אני עם שחור. אלא בכלים העולים הבאים ממדינת הים, על מסום כינונו, הכוונה אדום, אבל זה לא לבן ולא שחור. למה אתה אומר בגדים לבנים? אומרת הגמרא לא קשה, בגלימה היה בלבוש. יש את הגלימה החיצונית, הגלימה החיצונית הייתה אדומה. דהיינו לא לבן. הלבוש הפנימי, כמו שאנחנו מבטאים, לבנים, זה היה הלבן. אומרת הגמרא, למדנו במשנה מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. המחלוקת הזאת היא נסובה, האם אני יכול לקחת דברים של יום הכיפורים ולעפות בשבת או של שבת ביום כיפור? אבל הסכמנו לפי כולם. אי אפשר לקחת דבר ששייך ליום כיפור ולעשות אותו בשבת. אי אפשר להכין מיטה משבת ליום כיפור שיצא ביום ראשון. אי אפשר להקטיר אימורים של יום כיפור שהיה ביום שישי בשבת קודש. זה לא מתאים. למה? שבת זה קדושה חמורה, ויום כיפור זה קדושה קלה. שבת זה תפילה, יום כיפור זה רק חיוב של קרת. על אף שאנחנו יודעים שהציבור יום כיפור זה דבר גדול. לא. שבת יותר חמורה מיום הכיפורים. להלכה וגם לא להלכה, גם במציאות. שבת חמורה מיום הכיפורים. עובדה, בשבת אוכלים, ביום כיפור לא אוכלים. כבר מראה כמה זה חמור. מותר להתענות בשבת? טוב, רק על תענית חלום ויעשה תיקון. אסור להתענות בשבת. טוב, יום כיפור בשבת. דין מיוחד. בכל אופן, הנוגע אלינו, לא שהתכוונתי לעניין של האחר. הנוגע אלינו, לא, אבל זה טעות רווחת. אנשים רגילים, אני... למדתי בתל אביב, שם הכל נדרי, חביבי, אין מקום לאנשים להיכנס, גם בנעילה, בקדיש, ביני לביני, על אף שמה זה כל נדרי? פתיחה ליום הדין, לא שזה תפילה, כתוב בספרים, אבל כולם מבינים שזה, עם כל הכבוד והערכה, אבל זה לא, זה רק כל נדרי. בכל אופן הנוגע אלינו, הביטוי הוא כזה, אנחנו באים ואומרים, מה יקרה אבל אם לקחת דברים של שבת ולעשות ביום כיפור? למשל, אני רוצה להציע את המיטה ביום שישי, יום הכיפורים, לכבוד השבת. אני רוצה להקריב ביום ראשון אימורים שנשארו משבת. הדינו מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר אין בעיה. רבי עקיבא אומר לא. למה? כי שבת ויום הכיפורים קדושתם שווה. אומרת הגמרא מה המקור לדברים? תנו רבנן. כתוב בפסוק עולת שבת ושבתו והפסוק הזה מיותר. אם מסתכלים בפרשה אפשר להסתדר בלי שלושת המילים האלה. דרשו את זה חכמים כאילו כתוב עולת שבת זו בשבת אחרת. ואז מה הפשט? לימד על חלבי שבת שקרבים ביום הכיפורים. עולת שבת זו בשבת אחרת ביום הכיפורים. יכול אף של יום הכיפורים בשבת, נו, אז עולת שבת בשבתו. תלמוד אמר בשבתו, וב, מיעוט. שבתו, דווקא שבת שלו ולא בזמן אחר. רק ביום כיפור אתה יכול להקריב ולא בשבת אחרת. דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר שעולת שבת בשבתו לימד על חלבי שבת שקרבים ביום טוב. יכול אף ביום הכיפורים, תלמוד לומר בשבתו, דווקא ביום טוב ולא בשבת. מחלוקת מאוד יפה, מה קורה פה? מה עם צדדי המחלוקת? אומרת הגמרא. כשתמצא לומר, אם תדקדק בדברים, אם תעיין בדברים, אז אתה תבין את יסוד המחלוקת. למה? לדברי רבי ישמעאל נדרים ונדבות קרבים ביום טוב, וכי צריך קרא ליום הכיפורים. לדברי רבי עקיבא נדרים ונדבות הם קרבים ביום טוב, וכי צריך קרא למישהו ביום טוב. יש לנו גמרא במסכת ביצה מחלוקת. האם נדרים ונדבות קרבים ביום טוב ולא קרבים ביום טוב? אנחנו יודעים, יום טוב. אני יכול להביא רק את הקורבנות של היום. יש לי נדר, נדבה, תשמע, יום טוב, הוא מגיע לירושלים, זה הזדמנות. יש לו זמן, הוא רוצה להביא את כל הנאום, בא עם עדר שלם, יש לו הרבה התחייבויות, יש לו הרבה נדרים שהוא נתן, הרבה נדבות שהוא רצה. האם מקריבים ביום טוב או לא? עכשיו ככה. אם אני סובר כמו רבי ישמעאל, שרבי ישמעאל נוטה לומר שקרבים ביום טוב. נו, אבל אם אני יכול להביא בהמה שאין לה שום קשר ליום טוב, ולהקריב אותה ביום טוב, בהכרח שאני יכול לקחת חלבים של שבת ולהקריב את זה ביום טוב. אבל מה הפסוק אומר עולת שבת בשבתו? על משהו שהוא יותר מיום טוב, וזה אומר על יום הכיפורים, שאפשר להקריב את ענייני שבת ביום הכיפורים. הקדם של יום כיפור בשבת, לא, אבל הפסוק אומר בשבתו, יש כאן מיעוט. אז שבת שיש בה קדושה של סקילה, זה אני יכול לעשות ביום כיפור שהוא קראת, אבל הפוך לא. לעומת זה רבי עקיבא אומר, מה פתאום? נדרים ונדבות לא קרבים ביום טוב. אז אם אני רוצה ללמוד מהפסוק שאפשר לקחת של שבת ולהקריב ביום טוב, וכי למה? שבת, שבת, יום טוב, יום טוב, איך אפשר לבוא ולעשות חלבים של שבת ויום טוב? כי כתוב, עולת שבת בשבתו, אפשר לעשות את זה בשבת אחרת. אז מה זה בשבתו המיעוט? ולא, יום הכיפורים, שזה קדושה יותר חמורה. אז יום הכיפורים אי אפשר. אמר רבי זירא, כי אבינה בבבל, הווה אמרי, כשהייתי לומד תורה בבבל, לפני שהוא עשה עלייה לארץ ישראל, הייתי אומר, עד אתניה, מה שנאמר בפרה ברייתא, יום הכיפורים שחל להיות ערב שבת לא היו תוקעים, ובמוצאי שבת לא היו מבדילים דברי הקולי. הברייתא אומר ככה, כידוע, ערב שבת תוקעים, מה שאנחנו שומעים צפירה, היסוד התחיל בחז"ל. כתוב במשנה שבבית המקדש, בהר הבית, היו תוקעים שש תקיעות. שלוש תקיעות זה להפתיל את העם ממלאכה, אלה שבשדות, אלה יותר קרובים, ושלוש כדי להודיע, להזריק בין הקודש ובין החול. שתדע שעד עכשיו היה יום חול, עד עכשיו היה מותר במלאכה, עכשיו נכנסה השבת ונאסרה המלאכה. מה קורה אם יום כיפור יוצא ביום שישי? האם אנחנו יכולים או צריכים לתקוע לכבוד השבת? התשובה שלילי. אומרת הברייתא, לא היו תוקעים, בשביל מה לתקוע? זה מופרש מלאכה וזה מופרש, נפלא. היום, כי יש לנו תיקון הלוח, אבל אז קיצו על פי הראייה. אם זה יוצא ביום שישי, הדין הוא שלו, זה הרי תלוי בעדים. לעומת זה, מה קורה אם יום כיפור יוצא ביום ראשון? אז במוצאי שבת, כשהוא מתפלל, הוא לא אומר המבדיל. ודאי שלשתות הוא לא שותה, אבל לא אומרים הבדלה במוצאי שבת. כי סליקנה לאטם, אבל כשהגעתי לארץ ישראל, אשכחתי ליהודה בריידר רבי שמעון בן פזי, דייתי וכאמר רבי עקיבא היא. דהי רבי ישמעאל, כיוון דאמר חלבי שבת קרבים ביום הכיפורים, ליטקה כהיך דלהי ויד דחלבי שבת קרבים ביום הכיפורים. קודם נסביר מילים, אחרי זה נסביר מה כתוב, אחרי זה נבין אותם, כמה שאפשר, עם הזמן בצמצום, אבל את הפשט. כשבאתי לארץ ישראל אמרו ככה, לפי רבי עקיבא, מתאים הברייתא נפלא, רבי עקיבא אומר, ששבת ויום הכיפורים קדושתם שווה. אין דבר של שבת שאפשר לעשות ביום כיפור, אין דבר של יום כיפור שאפשר לעשות בשבת. אבל אין שום סיבה לבוא ולתקוע, אין שום סיבה לומר הבדלה. אבל לפי רבי ישמעאל הרי אמרנו שאם יש לי איברים של קורבן השבת אני יכול לבוא ולהקריב את זה ביום הכיפורים, ולכן יתקעו ביום שישי, כשיום כיפור חל ביום שישי יתקעו לפני כניסת השבת. בשביל מה? שתדע שאם ייפול פעם יום כיפור ביום ראשון, יהיה אפשר לקחת את האימורים ולהקריב אותם ביום ראשון. סלט, אה? אתה אומר טוב, דעת לה. קודם כל, מה אמרה כתוב? כתוב פה דבר מאוד מוזר. נתחיל להסביר את זה יותר מלמטה. ברמה העקרונית, אם היו אומרים לי, לפי רבי ישמעאל צריך לתקוע ביום שישי, שהוא יום כיפור לכבוד שבת, אני הייתי מבין את זה. כי הייתי אומר, תשמע, שהוא לא יבוא להקריב איברים של יום כיפור בשבת, אז להפריש אותו מאיסור, אני אומר לו לתקוע. לא ככה כתוב פה. כתוב פה למה לתקוע ביום שישי? כי שנה אחרת שיפול בו יום כיפור ביום ראשון, לא תטעה ותוכל להקריב איברים של שבת ביום כיפור. הכתוב. כן, אבל אני אומר, זה כתוב, אני לא שיניתי מהמילים. נקרא עוד פעם. דהירה בישמעאל, כיוון דאמר חלבי שבת קרבים ביום הכיפורים, לתקע. מתי לתקוע? ביום כיפור, שיצא ביום שישי. כי איך דלהב וידד חלבי שבת קרבים ביום הכיפורים. התשובה היא, מבארים הרי זה שלט כל הראשונים. מסביר תוספות ועוד. או כמה מה, אבל המוטיב המרכבי, הפשט. מה היה קורה אם לא היו תוקעים ביום שישי? לא, אני מאפור. לא היו תוקעים. כמו לפי רבי עקיבא, לא תוקעים. האם היו מקריבים בשבת את האיברים של יום הכיפורים? שלילי. זה מה שרבי עקיבא אומר. לפי רבי עקיבא לא מקריבים ולא תוקעים. זאת אומרת שכשלא תוקעים לא מקריבים. אז אין סיבה לבוא ולתקן לתקוע ביום שישי כדי שתדע שלא יקריבו. גם בלי לתקוע לא מקריבים. אז למה בכל זאת תקנו לתקוע? כי שתדע. ידברו על זה בבית. ראית היום כיפר הזה תקעו. מה קרה? אף פעם לא תוקעים. תוקעים תקיעה אחת, תקיעה גדולה. מוצא יום כיפורים, מה קרה פתאום השנה? אז מה ידברו? שתדע שכששנה אחרת יצא יום כיפור ביום ראשון, מותר כן להקריב. אבל בשביל זה היה צריך את התקנה. אומרת אגמר, ואמינה לענה, ושאלתי אותם, לא ויתרתי. כהנים, זריזים הם. כתוב בפסוק, יורו משפטיך ליעקב, זריז ולא רץ מהר. זה חתול. זה חתול. זריז ואחד כזה שיודע את ההלכה. אז הוא לא טועה. אז לא צריך את התקיעה. בישלמה אם זה תקיעה כמו במשך השבוע להבדיל את העם ממלאכה. נפלא מאוד, חייבים תקיעה. אבל זה שבת, זה יום כיפור. כל הנידון זה לגבי אימורים. הרי מלאכה ממילא לא עושים, אז מה צריך תקיעה? אומרת הגמרא. אמר לי מר קשיש, הברידר הפחיזה לרבשים יאמרים הם כהנים זריזים הם, חכה. כל כך פשוט לך שכהנים הם זריזים? ואתנן שלוש להבדיל את עם ממלאכה, שלוש להבדיל בין קודש לחול. כתוב במקדש היו תוקעים. שלוש להבדיל ממלאכה ושלוש בין קודש לחול. במקדש תוקעים? הרי כהנים זריזים. אומרת הגמרא, וכדאמר אביי לשער עמא בירושלים, הכנה מלשער עמא בירושלים. אומרת הגמרא ככה, יש לנו גמרא ביומה. הגמרא מספרת, על זה אביי מדבר. הגמרא מספרת שהלני המלכה, עשתה מנורה, תרמה את זה לבית המקדש. מנורה מזהב. שמו את זה על פתח הכניסה לאולם. מה עשו עם זה? כשהיה מגיע הנץ החמה, זה היה מזהב, והיה זורק מצוצות לכיוון הזהב, וזה כאילו היה זורק מצוצות של אש. היה מחזיר אור. איפה זה היה? במקום המקדש. בשביל מה? שידעו שהגיע זמן קריאת שמה, התחיל הנץ החמה, אפשר להתפלל קריאת שמה. למי בדיוק? כהנים, כהנים זריזים הם, יותר מזה. מתי הכהנים אמרו קריאת שמע? המשנה אומרת, אמרו לפני הנץ, עוד בעלות השחר. למה? היה כהן אחד הולך לעשות תרומת הדשת. שם, מתי הוא עשה את זה? עם עלות השחר, אם לא קודם. ברגלים קודם, ביום הכיפורים בחצות, אבל בחגים בשמורה ראשונה. אבל הוא הלך לעבוד. הוא גומר את העבודה, מתחילים לחלק את העבודה במקדש. אז עכשיו מתי יעשו קריאת שמה? יכולים, אחרי העבודה. הם עושים עבודה, הרי יש שם אנשי משמר. יש להם לעשות קורבן התמיד, להביא גזרעתי וכו'. למה? אומרת הגמרא בברכות, כי אם אתה תשאיר אותו לחכות, אחרי זה, לך תדע כמה עבודה יהיה באותו היום. אולי באותו היום בדיוק אדם יגיע, יש לו מאחוריו 200 קורבנות שצריך להקריב, ובדיוק הוא בא עם הבן שלו, עם עוד עדר. לך תדע מה יהיה להם באותו יום. אז ממילא באנו ואמרנו, תתפללו לפני הזמן. אז ממילא למי צריך בדיוק את זה? התשובה, זה באמת לא היה לו טעם, אלא היה גם שטיפל בבית המקדש. בעזרת נשים היו עושים מניינים. איך ידעו מתי התחיל הנצח המה? זה היה התפקיד של אותה מנורה. החנמי, התקיעה לא הייתה לכהנים. התקיעה הייתה בכלל לציבור. וזו שאלה היא טובה מאוד, הרי כהנים זריזים, ובשביל מה היה צריך לבוא ולתקוע. אומרת הגמרא, כן. להכניס את העם מהשדות, אחרי זה לעיר, חנויות, לסגור את התריסים. אומרת הגמרא, וליתקח תהיך דלידה דשרי בכניבת ירק מן המנחה ולמעלה. אני אשתדל כדי לא לעכב, אבל אני חייב להגיע עד לסוף הפרק. שואלת הגמרא ככה, כניבת ירק, כניבת ירק, ובלגן גדול פה בראשונים, לא מבחינת הקוש. רשי בא ואומר שהיו מותאם, אתה יודע למה יתקעו? יום כיפור, משעת המנחה עוד מעט נראה, מותר להתחיל להתעסק בענייני האוכל. סליחה, על מה אנחנו אומרים? הדין הוא ככה, יש לו ירק, יש לו עלים. אומר רשי, שידעו שזה עכשיו יום הכיפורים, וביום כיפור, אפילו שבשבת אסור להכין מקודש לחול, אתה לא יכול לעמוד במנחה כדי שיהיה לך ירק מוכן למוצאי שבת למלווה מלכה. אבל ביום הכיפורים, מותר, נראה למה, צורך, עינוי נפש. אבל בכל אופן נתנו לו. רשי, כך מביאים המפרשים, הרשב"א ועוד בדעת רשי, שרשי מתכוון שלוקחים את העלים הרעים, ומוציאים מתוך העלים היפים. ואז כולם שואלים, זה אב מלאכה, בורר, איך אפשר להתיר את זה? אז ליישב את רשי, ליישב את רשי אפשר. כי רע, זה יכול להיות רע לסלט, זה לא רע. אפשר לאכול את זה, אבל זה לא השוף רע. ככה לומדים פשט ברשי. אבל בכל אופן תוספות בא ואומר, שהכוונה היא לקצוץ את הירק כדי להכין את זה לפני המרק, שיהיה כבר מוכן, שיוכל מיד להכניס את זה למרק. הירושלמי אומר, לשטוף את הירקות. בוא נגיד שבשביל זה תקעו, שידור, שבהם כזה, זה קושייה לכול אלמה. בין לפי רבי שם, בין לפי רבי עקיבא, לכולם זה קשה. אומרת הגמרא, אמר רב יופס, לפי שאין דוחים שבות להתיר. אנחנו לא אומרים שבות, הרי מה קורה? לתקוע בשבת, לתקוע ביום כיפור, זה שבות, זה איסור דרבנן, אסור להוציא כל. אלא מה? שאנחנו באים ואומרים, כדי להפריש בן אדם מאיסור, אז עדיף לי לעבור על איסור דרבנן, אבל שלא יבואו לעשות מלאכה, מלאכה זה דאורייתא. אבל פה צניבת ירק זה רק איסור דרבנן. להתיר, לא אומרים לעשות לעבור על שב ואל תעשה. ורב שיש, אברי דרבידי אמר, שבות קרובה, התירו שבות רחוקה, לא התירו. הרי התקיעה הזאת לא נועדה להשנה. השנה, מה קרה? יום כיפור, יום שישי, ואחרי זה שבת. אי אפשר לקצוץ ירקות לשבת. מה, אתה יכול לבשל בשבת? אז כל הדברים האלה אקטואליים לשנה כזאת היא שיום כיפור יצא ביום חול. גם שאומרים שבות להתיר, לדבר קרוב כן, לדבר רחוק לא. שואלת מיד הגמרא, שבות קרובה היא, תראו. ואתנן יום טוב שחל יותר ערב שבת תוקים ולא מבדילים. מוצאי שבת מבדילים ולא תוקים. אם יום טוב יוצא בערב שבת יום שישי, עדינו, תוקעים ולא מבדילים, ודאי. אם אני לא אתקבש יום טוב, אז בן אדם יחשוב שמותר להמשיך במלאכה, איך הוא ידע שכבר נכנסה שבת, אז תוקעים כדי להפריש מאיסור. אבל מה קורה אם יום טוב יוצא ביום ראשון? מבדילים ולא תוקעים. והמעילית, כיחדדת, ישר בשביתה, לאלתר. אם אתה אומר ששבות קרובה יתירו, שיתקע בשבת, שתדע שעכשיו נכנס יום טוב, למה? כי עכשיו מותר לשחוט בהמה, אוכל נפש, מותר. עד עכשיו היה אסור בשחיטה. אז אם אומרים שבות להתיר, למה שלא יתקע? אומרת הגמרא, חייבים לחזור לתירוץ, לא מחברתא כדי רב יוסף, אלא מחברתא. באמת אני חוזר לרב יוסף, שבות להתיר לא אמרו רק לאסור, ופה אתה בא להתיר, אי אפשר לדבר על תניבת ירק. אמר רב זרע, אמר רב הונה, ואמר לה, אמר רב אבא, אמר רב יולה, יום הכיפורים שחל להיות בשבת, אסור בתניבת ירק, נכון. אם יום כיפור יוצא ביום חול, מותר. אם יום כיפור יוצא בשבת, אסור בתניבת ירק. אמר רב מנה, תניא, מה המקור לדברים? מניין ליום הכיפורים שחל להיות בשבת שאסור בתניבת ירק? תלמוד לומר, שבת שבתון. מה זה שבתון? מלשון שבות, שב ואל תעשה. שבות למה? לעניין מה לא תעשה. אילה אם עלי מלאכה, והכתיב לא תעשה כל מלאכה, אלא לאו הכניבת ירק שמה מן אז. הברייתא מלמדת, שהפסוק מלמד, שכניבת ירק שהתירו תמיד ביום הכיפורים, בשבת אסור. אמר אפריה ברבה, אמר רבי יוחנן, יום הכיפור שיוכל להיות בשבת, מותר בכניבת ירק. שואלת הגמרא את הברייתא שאמרנו עכשיו, מייטיבי, מניין ליום הכיפורים שיוכל להיות בשבת, שאסור בכניבת ירק, תלמוד אמר שבתון שבות למאי, למה למלאכה, והכתיב לא תעשה כל מלאכה, אלא לאו בכניבת ירק. אז הנה אתה רואה שנאסר הדבר. אומרת הגמרא, לא, לעולם למלאכה. שבתון לעניין מלאכה, אבל כבר כתוב לא תעשה כל מלאכה, ולעבור עליה בעשה ולא תעשה, יש מצוות עשה שבות, שבתון, יש מצוות לא תעשה, לא תעשה כל מלאכה. תניא כבתי דרבי יוחנן, שאפילו ביום כיפור שחל להיות בשבת, כן עושים כניבת ירק. יום כיפור שחל להיות בשבת, מותר בכניבת ירק. למה באמת זה מותר? אז רשי מסביר את הגמרא שמיד נבהר. אומר רשי, כי זה הרי לא איסור דאורייתא רק דרבנן, וכאן בגלל עוגמת נפש, זה מתאים ליום, הרי היום מצווה על העינוי. ממילא מותר, אומרת הגמרא, ואמר רבי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, יום כיפור שחל להיות בחול, מפצים באגוזים, מפצחים אגוזים מהמנחה ולמעלה, ומפרקסים ברימונים, מן המנחה ולמעלה מותר לפתוח את הרימון שיהיה לו גרגירים, מפני עוגמת נפש, דברי, סליחה, מפני עוגמת נפש, זה אומר רשי. אומר רשי, מה זה עוגמת נפש? אדם יום שלם לא אכל, משתגע, מת לאכול משהו. באים ואומרים לו, לא זה שאתה לא אוכל, גם תתחיל לבשל שיהיה לך ריח טוב. ועינוי. ועינוי נאמר ביום, נו, אז למה שיעשו את זה מן המנחה? אני תמציע משחיס בבוקר, שיציעו את הדבר. התשובה היא, שזה כבר לא שייך לומר. כיוון שאז בן אדם עלול לבוא לאכול. מהמנחה אמרנו, זה זמן כזה שמצד אחד הוא מצטער, אבל הוא יכול להתאפק, אותו נגמר היום, ממילא הוא מסוגל לעמוד בדבר. בראשונים הוא בא טעם אחר. ומי רדיק. מפני עינוי נפש של מוצאי עצום. אדוני, יום שלם הוא צם. אז עכשיו אתה רוצה שבמוצאי עצום יתחיל לשבור אגוזים? לא יודע למה דווקא אגוזים, אולי בגלל שכל הפרסם מתשובה הוא לא אכל אגוזים, וגימת ריחת. הוא רוצה עכשיו אגוזים. עד שהוא ישבור, חבל על הזמן, תירך. אז מיד שיפצח, אז יהיה מוכן לו ישר להכניס לפה. אומרת הגמרא, ככה באמת נהגו דבי רב יהודה, בבית מדרשו, בביתו, מכאן ויקר, והיו מנקים את הקרובים, דבי רבא גר די קרי, היו חותכים את הגלויים, כיוון דחזה דאבק המחרפי, אבל הוא ראה שלאט לאט, החבר'ה במקום מחמש, מזמן המנחה מארבע, התחילו לעבוד בשתיים, באחד. אז ממילא, אמר לו, אתה הגרת ממערב אף את המשמי דרב יוחנן באסור, לא הגיע כזה אותי. שום הגרת לא הגיע. אבל הוא רצה שיקבלו ממנו. אז אומר, הגיע הגרת ממערב, שאסור לעשות את זה, ממילא נימו ממלאכה, הדרן הלך ואלו, תושרים ובעזרת השם שבת קודש, כל כתבי הקודש,